המציאות הזאת של חולאים מלווה את המין האנושי, אולי משחר ההיסטוריה, וגם העסיקה אותו רבות, בכל המישורים. אנשים תמיד ניסו לדעת למה יש מחלות. וממילא איך משיגים רפואה. החל מהמישור הפשוט, הביולוגי, למה המערכת הזאת שנקראת גוף האדם, יש בה תקלות? ואיך מרפאים אותה? וכמובן הרפואה הולכת ומשתכללת כל הזמן. מה הקשר בין גוף ונפש? איזה חלק יש לנפש ברפואת הגוף וההפך? נדמה לי שהרפואה המכונה פרימיטיבית, או נקרא לה מנה יותר סימפטית, הרפואה הישנה, לא, זה היה פשוט שגוף ונפש זה ביחד, ומשפיעים זה על זה. הרפואה המודרנית בנטייה שלה להפרדת רשויות ולהתמקצעות והתמחות, הפרידה לצורך העניין גם בין חולאי או בריאות הגוף והנפש. והרפואה, איך נקרא לה, פוסט-מודרנית, או הרפואה של כמה, 30 שנה האחרונות, משהו כזה, עשרות השנים האחרונות ודאי, הולכת, הוא מכירה, פשוט לא יכולה להתעלם, אי אפשר להתעלם מהקשר ההדוק שבין גוף ונפש ברפואה. מעבר לכך, ברמה יותר עמוקה, המציאות של חולאים מעוררת שאלות דתיות, רוחניות, תיאולוגיות. איזה משמעות רוחנית יש למציאות הזאת של חולי? תפיסת העולם האלילית לקחה את זה למקום של איזשהו כעס של האלים על בני האדם. האדם עשה, האדם הפרטי או האנושות בכללה, לא התנהגו יפה, עשיתי משהו רע ועכשיו כועסים לי מן השמיים ומענישים את הבן אדם. ולכן כדי לרצות, כדי לפייס את האלים, אלים משון אל, כוח, איזשהו גורם אלים כזה שלפעמים מכה את יושבי הארץ, כדי לפייס אותם, אז עושים כל מיני דברים, כל מיני לחשים, כל מיני עשנים וכל מיני דברים כאלה בשביל להרגיע. התפיסה היהודית היא שונה, ואני מבין זה שהיא שונה כי יש סיגים של הדבר הזה גם בתפיסה שלנו. אנחנו לפעמים הולכים וחושבים, אנחנו חושבים את עצמנו, למה זה בא לי? כלומר, כעונש על מה? אני חושב את התנועה הזאת שמפנה אחורה בשביל לדייק ולומר שהשאלה הנכונה והמדויקת לא צריכה להיות מה קרה אתמול שבגללו בא לי מה שבא לי היום, אלא לשם מה? איזה תיקון עתידי אני צריך לעשות? ודאי שהדברים קשורים, אבל חייבים לדייק בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל אדם בהשגחה פרטית, לא בגלל מה שהיה אתמול, אלא בשביל מה שיהיה מחר. עד כדי כך שלפעמים אפשר לראות שני אנשים, לצורך העניין נקרא להם אחד צדיק ואחד רשע, ששניהם לא התנהגו יפה, שניהם עשו איזושהי עבירה, והצדיק סובל יסורים והרשע לא. כמובן החשבונות הם אינסופיים ואין בדעתנו להכיל אותם, אבל את הנקודה הזאת יכול להיות שכלפי שמעיה גליה, הקדוש ברוך הוא יודע שהצדיק הזה, אם הוא יקבל מכה, אם יעברו לו יסורים, הוא ישוב בתשובה, הוא יעשה חשבון נפש ויתקן את דרכיו, ומכאן ולהבא חייו יהיו טובים וישרים יותר. הרשע הזה לבבו כבר אטום, זה לא יעזור אם נקה אותו, אז למה להקות אותו? גם הוא בן אהוב של הקדוש ברוך הוא. זה הבחנה חשובה לדעת שגם אם לפעמים יש צרות על האדם, כלליות, פרטיות, צורך עניין, מחלה, ודאי שזה קשור למצב שלי היום, שזה המשך של מה שהיה אתמול, אבל זאת לא נקמה. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה לא תיקום ולא תיטור, לא ייתכן שהוא עושה את זה לנו, אלא זה בשביל לעורר אותנו לקראת העתיד. אני נזכר בירור חשוב שנעשה ביחס למצוות המעביר מזרעו למולך. מספרים ששאל מין אחד את בעל הסמג, ספר מצוות גדולות. הרי יש הלכה שאדם יש לו נגיד 10 בנים. אם הוא לקח בן אחד והעביר אותו למולך, הרג אותו כקורבן למולך, הבן אדם זה חייב מיתה. אם הוא לקח את 10 בנים שלו, או נגיד 3, את כולם, והעביר אותם למולך, הרג את כולם, לא ממיתים, בדין לא ממית אותו. כתוב בתורה, כי יעביר מזרעו למולך, מזרעו ולא כל זרעו. אז שאל מין אחד, אחד מחכמי ישראל, מה ההיגיון פה? למה העביר ילד אחד, הוא מומת על ידי בדין, והעביר 10 ילדים, הוא פטור? אז הוא אומר, אתה צריך לדעת, שאתה חושב שמצוות התורה הן נקמנות, חס ושלום, אינם אלא רחמנות. אדם שעשה מעשה נורא והיום כזה, להעביר את אחד מבניו למולך, יש לו תקנה, התיקון שלו על ידי מיתת בית דין. אדם שהעביר את כל הילדים שלו למולך, לא יעזור לו אם נמית אותו, בשביל מה להמית אותו. כלומר, גם אנחנו מדברים עכשיו על בית דין שבעצם הם שלוחים של מעלה. גם הם, יש מקומות, בכל המקומות, יש את המידה הזאת. ההשגחה וההנהגה היא לקראת תיקון להבא. וגם החולאים, אדם שבא עליו חולי, מתעורר לאיזשהו חשבון נפש, איך הוא מתארגן עם החיים שלו, איך הוא מנהיג את חייו מכאן ולהבא. מתוך זה אנחנו רואים גם להבין את הדרשה הידועה על הפסוק, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, בפרשת משפטים. שבפשט מדובר בכלל דיני ממונות, אדם שפגע בגופו של אדם אחר, מה הוא חייב לשלם לו? אז חייב לשלם דמי שבט, הוא לא יוכל ללכת לעבודה, וגם את דמי הרפואה, ורפו ירפא, כלומר שהוא חייב לתת לו את הכסף של לרופאים והתרופאות וכו'. חז"ל לקחו את זה למקום אחר, ואמרו, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופאים לרפא. איזה שאלה? אלא מה? אז כאן אנחנו יכולים להבין שבאמת יש כאן שאלה, שאם הרפואה היא לא באה, התחילה מהחיידקים, אלא החיידקים האלה הם שליחים של מעלה, אז אולי אני צריך לא להתערב ולתת לחיידקים הזאת שלהם בצורה שלמה? תשובה, לא. הקדוש ברוך הוא עושה את שלו בדרכים משלו. התפקיד שלנו ולהיטיב עם העולם כמה שבכוחנו. ואם יש לידינו אדם חולה, ויש בידינו לרפא אותו, אנחנו נעשה את כל מה שאפשר בשביל לרפא אותו. ואז אמר, בקו שדרחמנא למה לך, חשבונות של מעלה הם מעל לבינתנו, אנחנו לא יכולים להיכנס אליהם, אנחנו נעשה את שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים. להקל על החולה, להקל על סבלו. אחת הדרכים, שלא רק רופא יכול להקל על סבלו של החולה, היא ידע ביקור. ביקור חולים, מצווה גדולה. הטור ביורה דעה, סימן שין למד ה' כותב כך, מצווה גדולה היא לבקר חולים, שמתוך כך יבקש עליו רחמים, ונמצא כאילו מחיה אותו. וגם, דבר שני, מתוך שרואהו, מתוך שוראהו, מעיין בעניינו, אם יצטרך לשום דבר, משתדל בו להמציא לו, ועושה שיכבדו וירבצו לפניו, כלומר, יטטו את הבית, ישטפו אותו, ינקו אותו. שני חלקים למצווה. החלק שמוזכר ראשון הוא שהביקור את החולה, אני רואה אותו במצוקתו, זה מעורר אותי באופן מיידי וטבעי לתפילה עליו, לבקש עליו רחמים. הדבר השני זה שאני דואג לצרכים החומריים שלו, להביא לו תרופות, להאכיל אותו, לנקות את הבית, לעברר את הבית, לדאוג לכל מה שהוא צריך. יש דיון בגמרא, האם מותר לבקר חולים בשבת? שהרי רוב הדברים שהחולה צריך שיעשו לו, זה נושק, או אפילו בתוך גדר של מלאכות שאסורות בשבת. בית הלל, בית שמאי, בית שמאי אומרים לא מבקרים את החולה בשבת, בית הלל ואחר כמותם אומרים מבקרים את החולה בשבת, ונפסר בשולחן ערוך שלכתחילה ביום חול. זמן הטוב לביקור חולים זה ביום חול, מסיבות שאמרנו, גם תפילה. הרי בשבת לא מבקשים בקשות פרטיות. אפילו התפילות של 18, כן, דעת ותשובה וגאולה ולמינים השניים ולא חסידים לא מבקשים בשבת. בשבת נמצאים בעולם דעת אחר, לא מבקשים בקשות פרטיות, ולכן אנחנו רואים ששני החלקים של ביקור חולים הם בעייתיים ביום חול, ולכן לכתחילה ביום חול. אדם שעסוק מבוקר ועד לילה כל ימות החול ולא יוצא לו לבקר את החולה ביום חול, נפסק שמותר בשבת. אבל יש הבדל בנוסח שאומרים לחולה בין יום חול לבין שבת. בחול, זה מופיע בגמרא שלנו, שתכף נראה, וכך גם נפסק בשולחן ערוך, באורח חיים סימן רש פי זין, אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. היום לא דקה מדקדקים בנוסח הזה, אלא עיקר לבקש עליו רחמים, ולכלול אותו בתוך שאר העם, סוגיה לפני עצמה, אני אכנס לזה עכשיו, אבל זה הנוסח שכתוב שם. בשבת הנוסח הוא שונה, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. בטור יש נוסח אחר, רפואה קרובה לבוא, וחמיו מרובים ושבטו בשלום. ומראה משולחן ערוך, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. בכל מקרה, אנחנו שמים לב שאין כאן תפילה. אין כאן בקשה. אנחנו אומרים, שבת היא מלזעוק, כלומר, השבת מונעת אותנו מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. אנחנו אומרים, הרפואה קרובה לבוא. מה העניין של ההבדל הזה? מה ההבדל העמוק? מה קורה בנפש האדם שהוא מבקר חולה? ביום חול, בשבת, שני הצדדים של זה. בואו, אני מזמין את כולם להיכנס כאן לתוך הספר. אנחנו נקרא בעין היה שבת חלק א', עמוד 27, סעיף מ"ג. הספרים נמצאים כאן. אז מכיוון שאנחנו יודעים שההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא מוחלטת, ולכן אפילו על מים אנחנו אומרים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרים כך, אומר הרב כך, תנו רבנן, זה דברי חז"ל, הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אומר הרב כך, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. הרב יודע, ואנחנו יודעים, וכל מי שנמצא כאן יודע, שמחלה זה לא דבר סימפטי, זה לא דבר נעים, זה מלווה בצער, בכאב, בייסורים. יש פה צד של התעלות רוחנית, תכונת האדם, שהמחלה גורמת. על ידי התחלואים, האדם נכנע מלפני השם. סכנה גדולה עורבת למוסריותו של האדם, והסכנה הולכת וגדלה ככל שהאדם המודרני הולך וקונה שליטה, הולכת וגדלה על איתני הטבע. הוא רוצה להקים איזה גשר כזה עם מיתרים, משקיע כמה שמשקיע ובונה, רוצה לחצוב במנהרה, עושה במנהרה בתוך הר, הוא כל שטה תחת רגליו הולך ומתגשם. גאווה, זה אויב מוסרי גדול מאוד של האדם. וכאשר האדם הפרטי בריא וחזק בגופו, הרבה פעמים ההתמודדות עם הגאווה היא קשה יותר. וכאשר משהו במערכת קצת חורק ומשתבש, עם כל חוסר הנעימות והקושי, נכנסת אצל האדם איזושהי שפלות רוח טובה. אצל האדם החולה עצמו, וגם בכלל בתודעה האנושית, המציאות שהבריאות שלנו אינה מובטחת. כל אדם, גם אם הוא עכשיו צעיר ובריא וחזק, הוא יודע שעוד 60 שנה הביולוגיה שלו לא תישאר כמו שהיא עכשיו. וזה מונח איפשהו, כמה שנסים לדחוק את זה, זה נמצא איפשהו, וזה עושה משהו לבן אדם. זה עושה משהו טוב למוסר של הבן אדם. על ידם נכנע, האדם נכנע מלפני השם. בעצם הידיעה של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה לרכך קושי עורף של קשי עורף ולבצר, כלומר למעט, לתחם, זדון רעי לב. לא רוצה לחשוב מה, איך הייתה נראית האנושות אם לא את הדבר הזה. שמענו ואנחנו קוראים כל מיני גנרלים, אנשים עוצמתיים מאוד שהתנהגו ברגל גסה ממש, ולפעמים ככה קורה משהו בביולוגיה המאוד פרטית שלהם ומשתנים. אז זה כבר תועלת רוחנית מוסרית לאדם מתוך מציאות החולאים. אבל זה לא מספיק. אמנם כדי להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם עם מציאות החולאים, הוא מה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו לתפילה. כלומר, לחלות פני השם להושיעו בעת צרה ויום רע. התפילה מזקיקה את האדם להרים עיניים כלפי שמיה. כמו שקראנו לפני שבוע בחוקת, אם נחש אני חושת, וכי נחש מית ונחש מחיה, אבל יש נושאים, ישראל את עיניים אל אביהם שבשמיים, מיד הם חיים. נשיאת העיניים הפיזית הזאת משפיעה גם על איזשהו מובן, נשיאת עיניים תודעתית, הכרתית. התפילה גורמת לאדם סליחה על המילה הזאת, אבל שיזכר שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. מה נעשה? לפעמים שוכחים אותו מהר מדי, וזה מזכיר. אנחנו נזכרים שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ואפשר לפנות אליו. יש כאן מילה חשובה מאוד, בטבעו. זאת אומרת, אנחנו לפעמים חושבים שיש איזושהי, יש לנו איזשהו אתגר, איזשהו בעיה, איזושהי צרה, איזשהו קושי. אנחנו עושים, כמובן, כל ההשתדלות האנושית, הטבעית, הקשרה, בשביל להתגבר על הבעיה, ואנחנו מגייסים גם איזה נשק בלתי קונבנציונלי. תפילה. משהו בנוסף לזה, ככה, מחוץ למערכת. זה לא נכון. כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה, באופן אוטומטי, באופן רגיל, באופן טבעי, התגובה לצרה היא תפילה. בן אדם, יהודי, שיש לו צרה, מתפלל. הוא לא צריך להגיד, רק רגע, מה נעשה עכשיו? מתפלל. לא, זה מטבעו. זה ככה זה, 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 זה גירוי תגובה. זה אוטומטית. זה התגובה הכי טבעית לאדם יהודי, איך אמרנו? להתעורר, להיזכר, לצאת עיניים כלפי שמיה. כשיש לאדם צרה והוא לא מתפלל, הוא עוקר איבר מתוך המערכת. צריך להבין את זה. זאת אומרת, אותו מי ששלח את המכה, הוא זה שמחכה שתתפלל אליו. הצרה והתפילה ירדו כרוכות יחד לארץ. אם אדם מקבל את הצרה ואינו מתפלל, איך נדגים את זה? זה כמו שהוא לא הולך לרופא. מחכה שזה יעבור מאליו. זה כאילו, אם הוא רק הולך לרופא ולא מתפלל, זה גרוע כמו שהוא רק מתפלל ולא הולך לרופא. צריך את שניהם. כן.
רובנו כאלה שלא תמיד רצים לרופא.
סליחה? רובנו כאלה שלא רצים לרופא.
הרבה, אני מכיר הרבה אנשים שסכומים. נסתדר מאליו חודש חודשיים, רק שזה מחמיר או משהו,
טוב, אפשר למשוך ואפשר להתרפא. יש גם, אבל אז אחרי חודשיים, אז אם זה עובר לו לבד, יש כאלה שרצים לרופא מיד עם הכאב הראש, זה אחרי יומיים, אחרי חודשיים, אבל טוב שיש רופאים בעולם, ואם צריך אז משתמשים בהם, זה לא כפירה. מה, אתה הולך לרופא? מה, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא? אני סומך על הקדוש ברוך הוא. והרופא הוא שליח. ושנכנס לרופא, אני אתפלל לרצון מפניך, ריבונו של עולם, שהרופא הזה יהיה שליח נאמן שלך. כן? תפילה. ושלוקחים תרופה, ככה רב אליהו שליטה פה אומר, לקח, יהיה רצון מפניך שיהיה עסק זה, לי לרפואה שלמה. אני לוקח את הרופא, את התרופה הזאת, כי זה מה שהרופא שלך, שהוא שליח שלך, ציווה לי לעשות. וזה השתדלות שלי. ואני מתפלל שהתרופה הזאת תעשה את מטרתה הטובה. זה ביחד. הרב לא אומר את זה בפירוש, אבל אני לא יכול להתאפק מלראות את הקשר בין המילה מחלה לבין המילה לחלות, כלומר לצפות, להתפלל, לבקש, לפנות בתחינה, לחלות את פני השם. ויכול להיות שהרב כן רומז כאן על הקשר, מסמיכות, משמש גם מילה הזאת גם הלאה בפסקה. כלומר, יש קשר בין מחלה לבין תוחלת. ציפייה, תפילה, בקשה. על כן, רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים. כשאדם חולה ומתפלל, או אדם שיש לו קרוב חולה ומתפלל, זו תפילה חשובה. כי מתוך התכונה האנושית אנו מכירים שאחת מהמטרות ההשגחיות בהימצא החולאים, אחת המטרות שההשגחה העליונה מביאה חולאים לעולם, היא כדי שישוב האדם אל פני השם. מה זה שישוב האדם אל פני השם? שיתפלל. כלומר, התפילה באה כדי, סליחה, המחלה באה כדי לעורר את התפילה אצל האדם ואצל קרוביו. ולכן כשהתפילה באה כתוצאה מהמחלה, היא באה במקומה. היא מתבקשת והיא באה. אז היא הרבה פעמים גם מתקבלת. כי היא הייתה צריכה לבוא. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. עד דקה, חזר אמרו, עד דכדוכה של נפש. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. כי יעטוף, חזל, משהו מדהים, תפילה של עני, מתוך דכדוך נפש, שהיא עולה לשמיים, כביכול היא עוטפת כל התפילות האחרות, אומרת להם, אתם תחכו בצד, והיא נכנסת ראשונה לתוך איפה שנכנסת התפילות. תפילה שבאה ממקום נמוך, ממעמקים, יש לה נתיבים מיוחדים. תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר, שובו בני אדם. ואם אנחנו מבינים את המילה שישוב, מהשורה הקודמת, שישוב האדם אל פני השם כתפילה, אז כנראה שהרב כאן רומץ גם המילה שובו כאן, זה לא כמו שאנחנו רגילים להבין, שובו, משום תשובה, שזה בדרך כלל, אלא כאן ממש שובו בתפילה. זה לא סותר, אבל זה קצת פן אחר. זה ודאי, זה סוג של תשובה, אבל של תפילה. על כן, פעמים רבות, נכון, לא תמיד, זה לא כל החשבון. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא לא ברמה של חשבון של כיתה א', אבל פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, על ידי שבהתגבר האדם בתפילה, איזה אדם, החולה עצמו, או קרוביו, ומיודעיו, אז יטיבה התפילה על כל פנים למצב המוסרי בכלל. היא ביצעה את שליחותה, השלימה את שליחותה, ונתקרבו לבבות רבים אל השם, ונתרקחו, הלבבות נתרקחו, ומידותיהם נזדקחו. הנה הגיעה למטרתה, ובזה תלך לה, והאדם ישוב לאיתנו. עד כדי כך, ההשגחה העליונה היא מוחלטת, שכאשר לאדם, נגיד יש קרוב משפחה, או חבר, החבר הזה הוא חולה, והוא בצרה. חבר שלי, נגיד, נמצא בצרה, ואני אוהב אותו, ואני מצטער בצרתו. אז אני מתפלל, אני עושה תשובה, או תפילה, או צדקה. ואם אחרי שעשיתי תשובה, או תפילה, או צדקה, קרה לי משהו טוב, והגעתי למקום מוסרי כזה, שלא מגיע לי הצער הזה שיהיה לי חבר חולה, אז הוא יהיה בריא. זאת אומרת, ההשגחה העליונה לוקחת בחשבון את כל הסתעפויות ההשפעות שלה. בשביל ההשוואה, בית משפט, יש אדם שהוא ביצע פשע, כן? מרסים אותו לכלא, אוי, מה שעם הילדים, מה שם האישה, מה יגיד השופט? נו, מה נעשה? לא יכולים לחשוב על הכל. נכון, שופט בשר ודם לא יכול לחשוב על הכל. שופט עליון חושב על הכל. משה רואה איש מצרי מכה איש עברי. כתוב, ויפן כה וכה, וירקי אין איש, ויך את המצרי ואת מנהו בחול. באופן פשוט, מה זה ויפן כה וכה? ראה שאף אחד לא רואה אותו, והרג את המצרי. מה שכמובן, הוא היה חייב לעשות. המצרי הזה עומד להרוג איש יהודי, זה צריך להציל את השוק מיד קם להורגו. רש"י אומר, וירקי אין איש ראה שאין אדם כשר עתיד לצאת ממנו, מאותו מצרי. לפעמים יש מתגיירים וכו'. אנחנו שואלים מה קרה, ואם הוא היה רואה שעתיד איש כשר לצאת ממנו, אז הוא לא יהרג אותו? אם אתם עושים חשבונות כאלה, תראו לכם בית דין יושב, ואדם עשה עבירה שמחייבת מיתה, אז אנשי בית הדין ברוח קודשם מסתכלים על איש, אומרים, מה, עוד 8 דורות, 20 דורות, יצא לנו איש כשר, אז לא נהרוג אותו? בית דין בשר ודם לא עושה חשבונות כאלה. בית דין של מעלה עושה חשבונות כאלה. אחר כך, ביר איש עברי מכה איש... לא, איך כתוב שם? ביר שני אנשים ניצים. ואז הוא אומר לו, אבל לאורגני אתה אומר, כאשר אתה מצרי, ורש"י אומר, מה זה אומר? לאורגני אתה אומר, מכאן שהרגו, בשם המפורש. משה לא הרג את המצרי עם איזה נבוט, עם איזה חרב. בכוח אנושי. משה הרג את המצרי בשם קדוש. הוא אמר שם קדוש והמצרי נפל מת. זאת אומרת, משה עכשיו לא פעל כבית דין של מטה. משה פעל כבית דין של מעלה. ובית דין של מעלה עושה חשבונות טוטליים, מוחלטים, בכל מרחב המציאות וכל מרחב הזמן, כל הדורות. ולכן, אם לא רק האדם עצמו שחולה, גם המיודעים שלו, משפחה, חברים, אם לאחד מהם לא מגיע, הוא לא ראוי, הוא לא צריך את הצער של מכר חולה, לא יכול להיות שיהיה לו את הצער הזה. והאדם יכול להבריא בגלל שלא מגיע לפלוני הזה הצער של מכר חולה. מה עם התיקון המוסרי של כל השאר? סמוך על הקדוש ברוך הוא, הוא כבר נמצא דרכים. זה... איזה כוח של תפילה שלנו, של כל אחד מאיתנו, על צרה של מישהו אחר. והנה, כן. אבל
גם בדין, גם במשפט להבדיל אזרחי רגיל, עוזר על האדם, לא עלינו 10 שנות מאסר. זה הכל הכוונה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא סידר, שלאשתו יגיע ככה, והילדים ככה, והאחים שלו ככה, והמשפחה ככה וככה וככה.
אתה אומר שגם אתה אומר שגם מה שבית דין של מטה מכריע, אפילו בית דין לא יש דיינים, בית משפט אזרחים, הכל זה הכוונה מלמעלה. נכון, אנחנו יודעים שיש לאדם בחירה חופשית. בוא נתחיל ככה, אנחנו יודעים שהכל בסופו של דבר השגחה של הקדוש ברוך הוא היא טוטלית, היא מלאה, ולית אתר פנוי מיניה היא ומכילה את הכל. אבל עדיין אין זה דוחק את רגליה של הבחירה החופשית. בסופו של חשבון, כללי וכולל, הכל מהשם. אבל בתוך זה לא מסיר את האחריות הפרטית מהאדם, במקרה זה השופט, מהבחירה שלו. וכאשר השופט יושב לכס המשפט וחורץ דין, אני חושב שהוא לא לוקח בחשבון את הצער, אולי הוא כן לוקח, אבל זה לא מכריע את הדין, מה תעשה האישה והילדים עכשיו, או מי שזה לא יהיה. ודאי שלא עושה חשבונות, כן, אחרים של דורות, כי אין ביכולתו. טוב. והנה. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה. איך המחלה מטיבה את ליבו, את נפשו של האדם. והרבה להגיד כאן שזה בשני תחומים, אחד בתחום הרגש ואחד בתחום יותר עליון של התודעה. והנה, שני דרכים ישנם למקרי צרה בכלל שיפעלו על לב האדם להיטיב דרכו, נקודותיים. הדרך האחד הפשוט, כלומר פשוט מתאים לכל אדם, לכל אדם פשוט, כי מצרתו התעורר רגשו, הרגש שלו. הרגש הוא ספונטני, הוא באופן מיידי. כן? דורכים לי על הרגל, אני צועק, אני לא חושב על זה, כן? אותו דבר, מיד, באופן מיידי, התעורר רגשו של האדם לשוב אל השם. ועל ידי זה התחזקו כוחותיו הרוחניים, והתייצב על דרך טוב, דרך הרגש, הלב נשבר, בכי או בכי חיצוני או איזשהו משהו של ענווה ושפיפות קומה שמביאה את האדם למקום יותר נכון. האדם תופס פרופורציות יותר אמיתיות בעומדו מול השם, וזה כבר רווח גדול בערוץ של הרגש. ולפעמים יעלה האדם על ידי סוריו למעלה יותר עליונה. איזה מעלה יותר עליונה יש? שלא ישתמש בהם מצד הפעלתם על הרגש לצעוק ולהתחנן להיעזר מצרתו. כי אם יזקחו את דעותיו, קורה לו משהו בתחום הדעת, בתחום התודעה. להבין ולהשכיל כי ראוי לאדם לישא נפשו אל השם. אני חושב שיש פה איזשהו הד של הפסוק, אליך השם נפשי אשא, כלומר ראשון תפילה, לישא, לא, סליחה, לא מישון תפילה, אולי מובן אחר, לישא נפשו אל השם, טוב יכיל ודומם, איזושהי שתיקה, דווקא לא תפילה, תכף נראה, זה פסוק מאיכה, סוף הפסוק זה, טוב יכיל ודומם לתשועת השם. לדעת ולהשכיל כי לא אשר יראה האדם בעיני בשר את הטוב, זהו טוב לו. כי אם גם הרעות המדומות בהם יש טובה, אבל מה, איזה טובה? צפונה, גנוזה, נסתרת, פנימית, עמוקה, לא גלויה. כלומר, אני יודע, אקסיומה א', הקדוש ברוך הוא שליט מוחלט בעולמו. אקסיומה ב', הקדוש ברוך הוא הטוב המוחלט. טוב השם לכל, וחמיו הכל מעשיו. אחד ועוד אחד, אני מגיע למסקנה הכרחית, לוגית, שכל מה שקורה לי בעולם הוא טוב. היה, אבל זה כואב. טוב, אז עד היום היה לי איזשהו ציור ילדותי של, סליחה על השוואה, איזשהו מין, יש מחות ממתקים כאלה, אתם מכירים? אתה מכניס שקל, יוצא לך סוכריה או מסטיק. כן, זה תפילה. זה אחד ביני ובין הקדוש ברוך הוא. כספומט כזה. אתה מכניס, אתה מקבל. אני רוצה זה וזה וזה, אתה מקבל זה וזה. פתאום אתה מתעלה להבנה, לדעת יותר עליונה במקום שלך מול הקדוש ברוך הוא, ובאופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. ולא כל מה שנעים לך טוב לך. הבחנה חשובה בין נעים ונוח לבין טוב. וגם הרעות המדומות, הרב קורא לזה כאן, הרעות המדומות בהן יש טובה צפונה. וזה יעורר את לב האדם לבוא למעלה זו שלא לחפוץ שום דבר, כי אם שיעשה חפץ השם בעולמו. עוד נקרא עוד משפט אחד ברשותך. וזאת היא מעלת החסידים הבוטחים בשם השם באמת, שלא יבקשו דבר. זאת לא מעלה פשוטה. התגובה הרגשית היא פשוטה, היא מתאימה לכל אחד. התגובה הזאת, זה הרב אומר, מעלת החסידים הבוטחים בשם השם באמת, שלא יבקשו דבר, כי אינם בטוחים שחפץ עליון ינהגם לטוב להם. גם אם אני לא מבין, לא רואה איך זה טוב לי, אז מה אם אני לא רואה איך זה טוב לי, אז זהו, זה לא טוב. ואף אם יתייסרו ביסורים וחולאים, ידעו, יש פה דעת, כי גם בזה טובה נמצאת להם, בפרט ולמציאות בכלל. כן, שאלה. לא? אז לפני שאתה ממשיך, בתחילת השיעור הקדמתי והקדמה חשובה, אני חושב ואמרתי, סליחה, שאנחנו לא עוסקים בלמה הקדוש ברוך את החשבונות של מעלה, מה עשיתי אתמול שזה גרם לי וכו', אלא בתגובה של מה קורה לי עכשיו, מה התפקיד שלי עכשיו מול המציאות הזאת. אולי שינוי של ניקוד, במקום למה נשאל למה, איך זה בא לקדם אותי. אני לא שם מאחורי הפרגוד, אני במקומי, ואני אומר וואלה, מה, איך אני מתקדם על ידי זה, איזה אתגר זה מציב עבורי. אני רק איפה שאני נשאר על מקומי ומנהל את חיי במקום שבו אני נמצא.
אז יבוא מישהו יגיד, תשמע, שש שנים אחר
אתה לא מצפה שעכשיו אני אסביר לך למה הייתה שואה, נכון?
אני מצפה בכלל, אני רק מנסה לומר שאני חושב שהחברות הזו, כמו שאנחנו מנסים להציג אותה, היא לא נכונה, זה הכל. אני לא אומר, אני לא חושב שמישהו יכול להסביר מה שהיה בשואה.
טוב.
אבל אני אומר,
אתה אומר שהחשבונות שהרב מציג כאן, אתה אומר שהחשבונות שהרב כאן מציג כאן היא לא נכונה.
לא, אני לא יודע שהרב מציג, אז שאני מבין אותה ממך כמו שהרב מסכים, שאני צריך להבין שכל דבר כך וכך
שהשם טוב. אני בעוני מנסה הכי טוב רק להסביר מה כתוב כאן. אולי אני לא נאמן למה שכתוב, אז...
אני לא יודע, שלא אופן. אני הפועל היוצא, הרב דיבר שני אקסיומות, שהקדוש ברוך הוא הטובה מוחלט, כי שתי האקסיומות האלה יכולות להביא לידי אדישות אחת שלמה. זאת אומרת שבעצם אם הכל הולך לטוב, אני לא אעשה כלום, לא מכיר קדוש ברוך מנהיג אותי וזה וזה, ואני אומר, זה לא נכון. זאת אומרת, יש בחירה חופשית לאדם, ואדם חייב להבין שבתוך הבחירה הזאת הוא חייב לעשות מה שהוא חייב לעשות. הוא לא יכול לשבת ולהיות כמו איזושהי אמבה כזאת של ככה נמצאים במים ולאן שזורמים זורמים. לכן אני לא מרגיש שיש פה את החינוך הנכון בדברים האלה, ככה אני חושב
שאני לא יודע. בסדר. במסכת ברכות בסוף פרק רביעי כמדומני מובא סיפור על רבי חנינא בן דוסא שלח ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, שחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן דוסא לומד אצל רבי יוחנן בן זכאי, והבן של ראש הישיבה חולה, פונה רבי יוחנן בן זכאי אל רבי יוחנן בן דוסא ואומר לו, בבקשה תתפלל עליו. כתוב שם שהניח רבי חנינא את ראשו בין ברכיו, הוא ביקש עליו, התפלל על הילד של רבי יוחנן זכאי, והילד עברי. אמר רבי יוחנן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. כלומר, הוא אומר, אם אני הייתי מתפלל כל היום, הייתי עושה כמור, זה לא היה עוזר. והוא, תפילה קצרה כבר עזר. שאלה אשתו של רבי יוחנן זכאי, נו, מה היא שאלה? זה ברור.
הוא יכול
להתעלות. אלא מה? מה, הוא גדול ממך? הוא התלמיד שלך. מה, הוא גדול ממך? אמר לה, לא. לא. אלא שהוא... איך זה כתוב שם? אלא שאני כשר לפני מלך, והוא כעבד לפני מלך. הרבה הסברים של הסיפור המופלא הזה. אחד מהם, שני נתיבים עבודת השם. רבי חנינא ידוע כצדיק וחסיד, כבעל תפילה. רבי יוחנן זכאי הוא, ודאי שגם הוא בעל תפילה גדול, אבל הוא, הערוץ העיקרי של עבודת השם שלו זה השכל, זה הדעת. במשך ההיסטוריה האחרונה שלנו, היהדות, הכיוונים התחדדו בין היהדות הליטאית והיהדות החסידית, איפשהו, אז זה עניין של דגש. אלה שמו דגש על התורה, על עבודת השכל והדעת, אלה שמו דגש על עבודת התפילה והשתפכות הרגש. אומר רבי יוחנן זכאי, אני שר. המעלה שלי גדולה משלו, השכל הוא לעולם מעל הרגש. נכון, מלך, מוח, לב, כבד. אבל עכשיו צריך תפילה. עכשיו צריך את העבודה שלו. עכשיו צריך עבודה של איש רגש. ופה אני פונה אליו. כשצריך עבודה... חלוקת תפקידים כזאת. כשצריך עבודת רגש, צריך תפילה, הולכים לרבי חנינא מנדוסה. הוא מתפלל. שמעתי סיפור, אני לא זוכר את השמות, אני לא בטוח שהשמות נכונים, אבל שפנה יהודי לאיזה אדמור אחד, זה כבר סיפור מהדורות האחרונים. ואמר לו, רבי, יש לי צרה כזאת וכזאת, אנא, תתפלל עליי שהצרה הזאת תעבור. אמר לו, תראה, אני לא יכול להתפלל עליך. הוא אמר לו ככה, תשמע, לך לאדמור ההוא, תגיד לו, הוא יתפלל עליך. אמר לו, אני בא אליך, אתה שולח אותי אליו. אמר לו, תראה, אני רואה כבר את הטובה שתיוולד לך מהצרה הזאת. אני לא יכול להתפלל עליך בלב שלם. הוא לא גדול כמו, הוא גדול, אבל לא כמו אני. הוא יתפלל עליך בלב שלם. אנחנו רואים, יש פה איזושהי, כמו, איך אמרת, חלוקת תפקידים, בין שכל ורגש. השכל, אנחנו יודעים את זה, זה מלווה אותנו תמיד, הוא מעל הרגש. אנחנו לא מזוהים עבודת הרגש. אבל כאן הרב אומר כאן שני תיקונים, שתי התקדמויות, שתי עליות מדרגה שאדם יכול לעשות בעקבות הפגישה עם המחלה. אחת זה ברגש, שליבו נשבר בקרבו והוא מתחנן אל השם כיד, איך כתוב בתהילים, כעיני שפחה אל יד גבירתה. ורק כמדומני שרק אדם בצרה יכול ככה להתפלל, מאום כדי ליבה. הרווח השני הוא בתחום הדעת, שאדם מבין באמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו תמיד, ושהוא עושה, שכל מה שהוא מנהיג אותו זה לטובה. אני שאלתי פעם אחת, בסעודת הודיה אחת, היה בעקבות פציעה של איזה ילד, חודשים של טיפולים רפואיים, זה הקביעה, זה יסורים נוראים שלא נדע. והוא יצא מזה, סעודת הודיה. אז פעיתי למה ושאלתי אותו, אבל מה סעודת הודיה? הרי הכי טוב זה שהוא לא היה, הוא לא היה נמצא באותו רגע ששיחקו שם עם האש. אז לא צריך את כל הבלגן הזה וכל האיסורים. אז על מה בעצם עודים? על מה בעצם עודים הגומל? טוב, זה אולי כמו איזו שאלה אחרת. אבל על מה עושים סעודת הודיה, קידוש, ועד בבוקר, מזינים חברים? הרי כל זה יכול להימנע. הסבירו לי שבעצם הרווח הוא גדול. בכלל, זאת אומרת, אדם אחרי כל החודשים האלה של סבל ויסורים מגיע לרמה כזאת של יראת השם, של יראת שמיים, של אמונה ודבקות שלא הייתה לו קודם. לא הייתה לו קודם. מספיק השהייה בבית החולים, לראות את האנשים, את כל המחלקות שיש שם, את כל החולאים שיש, בשביל להודות להשם על כל דבר ודבר שיש. דווקא כאשר ישנו איזשהו ליקוי באחת ממערכות הגוף, אדם מתעורר להודות על כל המיליון, על כל האין סוף מערכות שכן פועלות. לפתוח ספר ביולוגיה זה ספר אמונה, לא נורמלי. כל המערכות, איך הן פועלות. ומה מעורר את האדם לומר אשר יצר בכוונה כמו שצריך, ולא רק את הברכה עצמה, באמת להודות ולהתעורר, להודות להשם, לפעמים מתוך הצרה. כלומר, עושה את סעודת ההודיה ומודה להשם, לא על זה שהמכה עברה, אלא על כל התהליך הרוחני, על כל הרווח הרוחני, המוסרי, שהגיע בעקבות הצרה הזאת. למצרים נכנסנו משפחה אחת, היה קשה מאוד במצרים, 210 שנים של ייסורים. אבל נכנסנו משפחה ויצאנו עם. אז על מה עושים פסח? עניין שלם, סדר, יצאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים, אבל הוא גם הכניס אותנו, הרי. יכולנו גם לא להיכנס. אם לא היינו נכנסים, לא היינו לעם. זאת אומרת, אתה מודה על הצרה, על ההיחלצות מהצרה, לא רק על ההיחלצות מהצרה, אלא על כל הרווח הגדול שנוצר בעקבות כך. ואתה מבין שכל זה לא בא לך, אלא בשביל הרווח. אלא בשביל הרווח. מי שמבקש להפטיר כדי שתקל, לחזור למצב המקורי, פספס. פספס. אלא באמת בעיניים פקוחות ובלב פתוח לבוא וליהנות מכל הרווח הזה שיש של יראת שמיים שבא בעקבות הצרה, להעריך את מה שיש, להודות על מה שיש. יש פסוק שכולם מכירים אותו, מבשרי אחזה אלוה. כן, זאת אומרת, מרגישים את הקדוש ברוך הוא מהבשר. מי אמר את הפסוק הזה?
איוב.
איוב, שיושב מורחק ומנודה, מוכה שכין, מוכה גופנית, מוכה חברתית, מוכה משפחתית, ואומר איוב, ריבונו של עולם, אני מרגיש אותך עכשיו חזק כמו שלא הרגשתי אותך אף פעם כשהייתי בשלוותי. והוא היה איש תם וירא אלוהים. התודעה הזאת מופיעה בכמה מקומות, בחובות הלבבות, בסוף שער הביטחון. אין לי פה ציון מדויק. סוף שער הביטחון של חובות הלבבות, הוא אומר כך, שהאדם שבאמת הגיע למדרגה שהוא ידע שזה לטובתו. הוא יודע שזה לטובתו, ואין לו שום טרוניה, מדרגה אדירה, אין לו שום טרוניה כלפי שמיה. אומר כך חובות הלבבות, ולא יחשידנו את הקדוש ברוך הוא בדינו, ולא יעבלנו בגזרתו, ויצדיקנו ביסרו אותו. מדרגה, שוב, זה לא מתאים לכל אדם בכל עת, אבל יש דבר כזה של רמה של דעת, של אמונה וביטחון וקבלת הדין בשמחה. אדם מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שם חזל, מה זה כשם? הרי זה מטבע ברכה אחר באותה שמחה. שאדם אומר ברוך דיין האמת באותה שמחה שהוא אומר הטוב המטיב. וגם בספר נפש החיים בשער ב' פרק י' א' י' ב' גם כן מתאר מין מעמד כזה, הוא אומר ככה, אני אגיד קצת כמה מילים, כי באמת ייפלא, איך שייך לבקש להתחנן כלל לפניו יתברך שמו להסיר מעליו צרו ואיסורה. נכון. זאת אומרת, אדם מגיע למדרגה כזאת שהוא כבר לא מתפלל, הוא לא מתפלל להיות בריא, הוא לא מתפלל שהצרה תסור ממנו, הוא נמצא במדרגה כזאת עליונה של דעת, שהוא לא יכול להתפלל תפילה אמיתית. הוא לא, מה שטוב, מה שיש, זה טוב מאוד. כך אומר רבי חיים וולוז'ין. כי באמת יפלא, הוא מתפלא על זה. הוא מתפלא על זה. איך שייך לבקש להתחנן כלל לפניו, שמו להסיר מעליו צרו ואיסוריו? הרי זה כמו בעניין רפואת הגוף. שהרופא משקהו סמנים חריפים, או אם הרופא מוכרח אף גם לחתוך איבר, איבר אחד לגמרי, שלא יתפשט ארס החול יותר, שימו לב, או תרופה מרירה לכמה שניות, או אפילו קריטת איבר. האם יתחנן אליו החולה שלא ישקהו הסמנים, או שלא יחתוך העבר? הלא החולה עצמו סוחרו לכך, הוא שאין לו כסף כדי שיעשה לו את הצער הזה ואת הנזק הזה. כן, אותו דבר, הנמשל, איך ישפוך שיח לפניו יתברך שמו להסיר מעליו היסורים? הלא המה, היסורים, רתיה ושמה וחיה. אפשר להגיע למדרגה כזאת. רבי חיים וולוז'ין שואל, איך אפשר אחרת? הוא מתפלא, מי שמתפלא. אבל אנחנו נאמר שזו מדרגה עליונה, שאפשר גם אם לא להיות שם ממש בכל רמח ושסה, איפשהו, משהו משם. משהו משם, כן.
יש אבל
פרדוקס
מסוים. אתה פעם מקבל את זה מהקדוש ברוך הוא יעקב.
מצד
שני, יש מצווה ללכת
להתרפות. נכון.
לפעמים אדם הולך כמה שנים להתרפות ולא מוצא מזור, בעזרת השם שימצאו, וזה בזבוז זמן.
מה? לא, לא בזבוז זמן. אדם, הרי זה כל, תשתדל את זה לכל השתדלות האנושית. אנחנו עושים את כל ההשתדלות האנושית.
תלך לרופא הגדול ביותר.
נכון.
תלך לזה, לא זה, אז אולי זה.
אז מה אתה שואל? מה אתה שואל?
בבקשה?
מה אתה שואל?
אם אדם יודע, בסדר, זה המכה
אתה שואל מה הגבול בין האמונה שזה מהשם לבין ההשתדלות האנושית. תשובה, לאדם פשוט, לאדם פשוט לעשות את כל ההשתדלות האנושית הטבעית הכשרה.
הכל הרב זה אינסוף.
לא אינסוף, הולכת לרופא הטוב ביותר.
זאת אומרת, יעשה את ההשתדלות, הכל יעשה את ההשתדלות בגבול קצה הגבול האנושי.
ההשתדלות האנושית הטבעית הכשרה יעשה, לא יעבור עבר, יעשה כל מה שמותר ויש בידו לעשות. טוב, זה
כל
את האדם בעד נפשו. אם ישבור חסכונות או דברים כאלה,
טוב, זה כבר,
אני לא בטוח שזה ממש הנושא שלנו עכשיו, אבל באופן עקרוני זה
מקבל מכה,
כן,
מותר ללכת להתרפות.
טוב, זה לא בדיוק הנושא. אני חושב שהסוגיה של ביטחון והשתדלות זה סוגיה חשובה, אבל זה לא ממש ממש הנושא שלנו, נכון? אנחנו עכשיו עסוקים במה עושה הפגישה עם המחלה, מה התגובה שלנו מבחינת הרגש, מה זה עושה לנו שזה מאוד אותנו לתפילה ולשברון לב טוב וחיובי כלפי הקדוש ברוך הוא ברמה אחת, וברמה נוספת של דעת איזושהי עליית מדרגה בדעת, בדעת השם. והרב כאן בהמשך יאמר שהחלוקה הזאת היא מתאימה לימות החול ולשבת. שבזה פתחנו גם ואמרנו שיש הבדל בנוסח במטבע של באים הורים לחולה, שביום חול מתפללים, אלא מבקשים על הרחמים, ובשבת לא מתפללים, אלא אומרים לו, שבת אם לזעוק, ורפואה קרובה לבוא. אומר הרב כך, שורה חמישית מלמעלה, והנה זאת הדעה, תמנע חפץ התפילה מן האדם, כי מה יזעק ומה יעתיר, והנה הוא שמח ברצון השם איך שיהיה. אז אלה הם שתי הפעולות. והנה, המידה הראויה לאדם הרגיל הפשוט, היא המדרגה הראשונה. כלומר, שיניח, כלומר, ישאיר, יקיים את משאלות לבבו וחפצו הטבעי, החפץ בחיים טובים, בבריאות גופו ושמחת לבבו, בכל טוב על מכונו. זה קורא למה שאתה אומר, אדם פשוט, רגיל, נורמלי, כולנו רוצים להיות בריאים, ונעשה את כל השתדלות שאנחנו הולכים לעשות בשביל להיות בריאים. ועל פיהם, כלומר, על פי משאלות לבבו, האנושיות, הפשוטות, ישתמש בעת צרה לטהר את רגשי לבבו. שימו לב, איזה מילה, הוא ישתמש בהם, ממש, הוא ישתמש בדברים האלה, בשביל עלייה מוסרית, ולקרב את לבבו לביו שבשמיים, ובזה תצמח גם כן ארוחתו, רפואתו, כמו שאמרנו, הרי המחלה באה, טוב, אנחנו לא מבינים את כל דרכי השם, אבל גם מהסיבה, גם כדי שיתארו לבבות, ומכיוון שהלבבות נתהרו, אז המחלה תעבור. היא מילה את תפקידה ותצמח הארוחה למחלה. אף על פי שאינה עוד המסילה היותר גבוהה במערכות הלב, מכל מקום, לפי מידתו של האדם, כל אדם, היא קרובה אליו וראויה לפעול עליו לטובה. זולתי הסגולה שבבני אדם, שלא יחפצו כי אם חפץ צורם, קראים מקודם החסידים הבוטחים השם השם, שהם אינם צריכים לטהר את רגשותיהם על פי מערכת התפילה שמתוך צרה. הם כבר ליבם כל כך טהור שהם לא זקוקים לתפילה עכשיו כל כך. על כן, אצלם ישמש, שימו לב, המצב הזה של איסורים משמש לתכלית, זה לא בסתם, זה שליח, זה מלאך. ישמש כל מצב של איסורים וחולאים רק להגביר את הדעת. כלומר, להכיר כמה רם וניסה הוא חפץ העליון. לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכי דרככם, זה מעל הבינה שלנו, מעל השכל שלנו, זה טוב לנו במידה שאנחנו לא יכולים להקיף ולשער. אנחנו מוגבלים והטוב האלוקי הוא מוחלט. המתקן כל דרכי היצורים להיטיב להם. כל מה שהשם מנהיג אותי זה לטובתי. הכל. ולפי עומק הצרה וגודלה, זוכרים את יוב, בבשרי יחזה אלוה, לפי עומק הצרה וגודלה, הם מרגישים יותר את עומק הטוב הצפון בה מהאב הטוב והרחום. זה כמו ילד שמקבל סתירה חזקה מאבא שלו, אני לא משהו צריך לתת סתירות, אבל הוא מקבל את הסתירה והלחי שלו בוערת, והוא אומר, וואה, איך אבא אוהב אותי. איך אני אוהב את אבא? זו מעלה. זו מעלה, אבל זה קיים. זו חוכמה להגיד, אבא אוהב אותי כשנותן לי סוכריה. הבן הטוב, הבן הנאמן, שיודע שאבא שלו אוהב אותו באופן מוחלט, בלי שום ספק. גם כשכואב לו, הוא אומר, אני מרגיש את אבא שלי חזק, חזק, חזק. אני מרגיש את ידו מנחה אותי קרוב, קרוב, קרוב. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. טוב, עכשיו הרב עושה כאן את החלוקה בין ימות החול ושבת. והנה, בימות החול, וצריך לדעת ש... טוב, שבת, שבת. שבת זה, קודם כל זה מעמד קוסמי אחר. העולם, זה לא מתחיל מאיתנו, העולם נמצא עם מצב אחר. יש שני מצבים של העולם, של היקום, של ההוויה. חול ושבת. בשבת העולם נמצא באופן אובייקטיבי, זה מציאות אחרת. הנפש של הנפש יהוד יומיה קולטת את זה, ויש תהודה עם המציאות הזאת, אנחנו משדרים באותו גל. והנפש שלנו נמצאת במצב אחר בשבת. וכל הלכות שבת, על כל סימניהם וסעיפיהם ותציפיהם, אלה הם הפרטים של דרכי ההתנהגות שמתאים למציאות הזאת. הנפש נמצאת במקום אחר, הרגש נמצא במקום אחר, הדעת נמצאת במימד אחר, התפילה היא שונה, תפילת 18, במקומה תפילת 7 ברכות וכו', 7 ברכות בתפילה וכו'. בקשות מעולם אחר, לא מבקשים דברים מעולם הזה בכלל, מבקשים דברים עליונים, צורכי שמיים. והנה, בימות החול, אין האדם ברוב, כלומר אצל רוב מהאדם, יש יחידי סגולה שכל הזמן הם נמצאים במעמד נפשי של שבת, טוב, אבל רוב האנשים בימות החול אינם מוכשרים כל כך למידת סליחה, כי אם, תודה, אין, עוד פעם נקרא זה מחדש, והנה בימות החול, אין האדם ברוב מוכשר, כי אם למידת הגברת הרגש על ידי תפילה וצעקה, שכואב לי, אני אומר, איי, אני לא יכול להתרומם בחשבונות כאלה, וואי, זה לטובתי, זה קשה. אפשרי, אבל קשה. ולכן התגובה היא תפילה. אמנם בשבת הנפשות מתעלות מכוחה של השבת, מטבעו של הזמן, והלבבות נתהרים. לא צריכים לעשות את זה, צריכים לא להפריע, צריכים לזרום עם זה, להתנהג באופן המתאים לשבת ואתה שם. זה קורה לך. על כן, אז התעודה, כלומר הייעוד, התכלית, התעודה הכללית היא לכל צרה ומחלה, לא להעיר הרגש לזעוק, מה שמתאים לשבת זה לא הזעקה והתפילה, כי אם להאדיר את הדעת והביטחון והאמונה בעוז השם וטובו, על כן הזעקה אסורה. לכן בשבת לא מתפללים על החולה, לא בשומע תפילה, וגם לא כשבאים לבקר אותו, אלא אומרים לו, שבת היא מלזעוק, שבת לא זועקים. נמצאים בספירה רוחנית, ספירה תודעתית גבוהה יותר, שבהם לא מבקשים שיהיה שונה ממה שיש. מה שיש עכשיו זה הכי טוב שיכול להיות. זה עמוק מאוד. הרי כל ההשבתה היא מלאכה קשורה לזה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, אדוני, אל תתעצל, קום! אתה חייב לעבוד. סמוך לציווי על השביתה, את הציווי על המלאכה. ששת ימים תעבוד. מה עשית כל מלאכתך? אל תגיד, השם יעזור, השם ירחם, בעזרת השם. מה זה בעזרת השם? קום, תעבוד, תעשה. תפעל, תיצור. תשפר, תקדם את העולם. נכנסת שבת, קבל את המכשירים, תניח, סגור את הארגז כלים, שהקדוש ברוך הוא בעולם, ולעבור עם מצב של השתדלות למצב של ביטחון ולדעת שמה שיש בכל רגע נתון זה הכי טוב שיש. כאילו כל מלאכתך עשויה. עוד רגע בבקשה. טוב, בעצם כן, כן.
הרבה בפתיחת ההיכל,
כן, נכון. אתה אומר, איך זה שאומרים, פותחים את ההיכל בשיא ה... זה, אומרים, מי שברר, ומוסיפים בסוף, מה עושים בסוף, איך מפתירים בסוף, שבאתי מלזרוק, לי אין תשובה לזה, יותר טוב, גם אני תמה על כך, והתשובה שאני נותן היא שאנחנו חיים בתרבות שבה מאדירים את הרגש על גבי השכל. ולכן אפילו, זה נראה ממש פרדוקס, והתרבות הזאת היא לא, אין שין ג' בבית הכנסת והיא לא נעצרת שם, ולכן גם עושים את הדבר הזה שהוא באמת, אני אין לי הסבר אחר, בשבת, באמת תראה לתורה, מבקשים על החולים.
כי, כן, כן. והפיעות אדון עולם.
כן, ואדון עולם זה לא ממש תפילה, ברכת המזון זה משהו מאוד כללי.
בסדר, אבל תלך לאדון עולם, שאחרים אשכנזים אומרים אותו, כל לשבת.
כן, אז מה אתה שואל?
אני שואל, עובדה שכן מוכנס רפואה
לשבת. ולכן?
ולכן, כנראה זה
היתר. אתה אומר שמותר?
כן.
אבל בשולחן ערוך שאני ראיתי כתוב שלא.
בסדר, אבל מה, הם מוסיפים.
אז מה אתה שואל?
אם מוסיפים שבת
הקדושה מזרוק רופאה
חובה לבוא,
כן. תראו
את כל הבעיה.
טוב. בסדר, אני לא, אוקיי.
אז אולי כבר
מוסיף שבת הקדושה. טוב. עכשיו, מה לא לקרות? אדם בשבת יכול להגיד רק רגע. ביום אחרון אני התפללתי עליו, אז אני קידמתי את רפואתו. ובשבת, אם אני לא אתפלל עליו, אז... אני לא עושה בשבילו שום דבר. עכשיו הרב יסביר למה זה לא נכון. למה הפעולה, כלומר, השדרוג, העליית המדרגה של הדעת, היא מועילה לא פחות ואף יותר מאשר התפילה. זוכרים מה שאמר רבי חמד זכאי על השאלה, האם הוא גדול ממך? לא. הוא לא גדול ממני. השכל... הוא מעל הרגש, אני שר, הוא עבד. שר אינו יכול לעשות לפי מה שהעבד עושה. העבד עושה משהו שהשר אינו יכול לעשות, אבל העבד נשאר עבד והשר נשאר שר. והפעולה של התרועמות הדעת מועילה גם לרפואה. לא פחות מאשר התפילה, כך הוא יסביר. אבל לא יחשוב האדם, כי רק בזעקה המרשמת את פעולתה על ידי חפץ האדם, החזק, החפץ החזק של האדם לנצל מחוליו, וכיוון שפונה לתפילה, הרי היא נכונה להשלים פעולתה למעל הרפואה. אבל, כן, שלא יחשוב שביותו מתהלך במעלת הדעת והביטחון, לישא אל השם נפשו, להשכיל באמיתו של חסד השם, ולקבל בשמחת לב כל אשר נטל עליו, שלא יחשוב ש... שאם כן, כשם שלא תתעורר בו התשוקה בכל עוזה ינצל מחוליו, כי חפצו מכוון לחפץ קונו ומסור בכל נפש להנהגתו העליונה, לא יחשוב שעל ידי זה תתאחר הרפואה לבוא. שאם אני עכשיו לא זועק מקירות ליבי, אז אני... שישה ימים התפללתי וזה, ועכשיו אני בשבת, אני לא מתפלל, אז אני ככה משביל את ההשתדלות ואת התועלת, ואני לא מביא לידי ביטוי את האהבה שלי לאדם שחולה, או אם אדם חולה עצמו. לא, לא יחשוב האדם כן. לא כן הוא. מפני שיסוד קרבת הרפואה, כלומר, לקדם ולהביא את הרפואה, שבאה על ידי תפילה, באה אמנם לפי אותה מידה שפעלה מחלה את פעולתה המוסרית שלכך נוצרה ברגש. אם כן, כמו שאמרו, נכון? המחלה באה לעשות לנו משהו. וכשהמחלה עשתה משהו, אז רפואה כבר יכולה לבוא. הקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותנו, לא? הוא רוצה שנהיה בריאים. אם כן, כשם שבפעולה את פעולתה המוסרית הנמוכה יחסית על הרגש, על ידי הזעקה, היא המחלה קרובה להירפא. קל וחומר הדברים שבפועלה את פעולתה הטובה על המדע, על דעת השם והביטחון. שימו לב לקשר בין הדעת והביטחון, כי הביטחון קשור לדעת, הביטחון יונק מהדעת, דעת נכונה מולידה ביטחון, שהם עניינים מוסריים יקרים וקבועים. כן, רגש הוא יקר מאוד, אבל הוא לא קבוע של הרגש, זה כמו גל סינוס כזה, הוא עולה ויורד, חליפות חיי הרגש. השכל הוא אמנם קר, הוא פחות שוקק, אבל הוא קבוע. לכן הוא יקר. המדע והביטחון שהם עניינים, כלומר, אדם יש לו צרה, אז הוא מתרגש והוא מתפלל. אחרי חודש, חודשיים, מה נשאר מזה? אבל אדם שקנה קניין דעתי, תודעתי, שכלי, קנה קניין. ולכן זה יקר יותר. המביאים טובה רבה לכלל האדם ופרטיו בהתהלכם בהם, ודאי, קל וחומר, שהרפואה הקרובה לבוא, לפי אותה המידה שפעלה המחלה את פעולתה הטובה להחזיק הרושם של הדעת את השם, דעת את חסדי השם, ואת אומץ הביטחון בנפשות המוכנות מצד המצב, כלומר, בשבת, לקבל אותם הרשמים. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. זאת אומרת, הפעולה הזאת שאדם עושה בשבת, זה שהוא מתעלה, ושהוא לא מתפלל. כשם שקבל שכר על התפילה, אנחנו מקבל שכר על הלא תפילה. זה שבדעת יודע שמה שהשם עושה, הכל לטובה. ועילוי הדעת הזה של האדם, קודם כל זה רווח לפני עצמו, וזה גם מועיל לרפואתו של החולה. אני רוצה שנזכה שכולם יהיו בריאים, ושכל התיקונים והעליות שלנו יהיו רק בטוב, בבריאות ושמחה. תודה רבה.